יש פה התייחסות ל...
לברכת יעקב, לברכת יצחק ליעקב. יש פה התייחסות לברכת יצחק ליעקב בפרק כ"ז פסוק כ"ח, ויתן לך אלוקים, כן? ואני אקרא פסוק לפני כן, ויגש וישקלו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. זה לשון. אז הוא אומר רש"י, ויתן לך, מביא כאן מדרש אגדה, ויתן לך האלוהים מטל השמיים שמני הארץ ורוב דגן וכו'. למה דווקא לשון אלוקים? אז רש"י מביא פה מביא את זה בשם מדרש תנחומה הקדום. מהו האלוקים? למה ביטוי לקיים? למה לא ויתן השם? למה לא להביא פה שם של רחמים? כן, למה דווקא אלוקים? אומר, מהו אלוקים? בדין. אם ראוי לך, ייתן לך. זאת אומרת, יש פה איזה עניין של מידת הדין. כלומר, השפע הזה הוא לא שפע בלתי מוגבל, אלא הוא תלוי במדרגתך, בראויות שלך, בזכות שלך. כן? אם ראוי לך. ואם לאו, לא ייתן. ואם לאו, לא ייתן. כן. אגב, בתחילת רש"י, ויתן לך, ייתן ויחזור וייתן. רש"י אומר, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, זה שתי פירושים שהם... לא הייתי אומר הפוכים, אבל יש בהם איזה ניחוח קצת מנגד, כן? לפי הפירוש הראשון שקרה, זאת אומרת, מה שאמרתי בהתחלה, אתה תקבל רק אם תהיה ראוי. לפי פירוש ראשון, רש"י ויתן לך, ייתן ויחזור וייתן, ייתן לך הרבה, ייתן לך בלי גבול. אז תחליט, בלי גבול או... מעניין. ביישוב של שני הדברים האלו, למעשה עוסק השם שמואל. זאת אומרת, איך אפשר להגיד אותם דברים בנשימה אחת? מצד אחד יחזור וייתן, ייתן ויחזור וייתן, כן? וייתן, כן? לא כתוב ייתן לך, אלא ו. וו זה וו ההמשך. וייתן, וייתן, כן? זה לא נתינה אחת ייתן, וייתן זה מורה על המשכיות. ובחיבור, כל נתינה מתחברת לזו שבא אחריה, וכך הנתינה היא אינסופית. איך זה מסתדר עם אותה הגבלה שראינו, וייתן לך אלוקים, שרק אם אתה ראוי. טוב. זה באופן כללי, רק צריך לראות את זה פה בפנים, אוכל להיכנס פה לדברי השם שמואל. בוא נראה מה שהוא אומר כאן. ויתן לך אלוקים מטל השמיים. כבוד קודשו, כן, כדרכו הוא מביא את דברי אביו בעניין. כבוד קודשו אבי אמר. מה זה ויתן לך אלוקים? כבוד קודשו אבי אמר שהברכה היא, מהי הברכה? הברכה היא... כן, היה אפשר לחשוב שהברכה היא עצם הנתינה של השפע. כן? מטל השמיים, שמני הארץ, עצם נתינת השפע היא הברכה. אבל התשובה היא לא. עצם נתינת השפע אין בזה די. אלא מהי הברכה האמיתית שאתה נותן לאדם שפע? מהי הברכה האמיתית? הברכה האמיתית... כן, תודה. של כוח. מרבה. מדוחה. אומר האבא, כן, אומר ככה, אמר שהברכה הייתה שייתן לו אלוקות בכל דבר. כלומר, אין די לריבוי השפע, גם שפע השמיים, טל, גשם, גם שפע הארץ, היבול, והארץ ייתן יבולה. אין בזה די. אתה נותן לאדם שפע, אבל אתה לא נותן לו את היכולת הנפשית, הייתי קורא לזה המוסרית, לדעת איך להשתמש בשפע הזה, להשתמש בטובה, שהשפע הזה ירבה אך ורק, כן, קדושה בעולם. אבל שלא יהיה שפע ששמור לבעליו לרעתו, שהשפע יכול להפך לפשע. כן? אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. זה הביטוי. כלומר, עונג יכול להפך לשפע, לנגע. כן? אם השפע הזה אין כלי להכיל אותו, אז השפע יכול להפך לפשע. העונג לנגע, העושר לרשע. היוד לדווי, מחלה. יוד זה גם רמז על שפע. היוד יכול להפך לדווי, כן? לדווי וחרון, למחלה. זאת אומרת, הברכה האמיתית היא, כאשר אנחנו מקבלים את היכולת להשתמש בצורה נכונה בכל השפע שיש בעולם הזה. העולם הזה הוא מלא שפע. הוא מלא כוחות של חיים. איפה שאנחנו לא פונים, כולל האוויר לנשימה. האוויר לנשימה שאנחנו נושמים אותו, באמצעותו אנחנו יכולים לקיים את חיינו. כן? זה גם שפע. אבל איך אמרו חז"ל? יש מצב שאומרים על אדם, מוטב נתהפכה שלייתו על פניו. כן, בסדר, חז"ל אומרים זה ביחס לכל מיני צורות התנהגות, כן, חז"ל אומרים, אדם כזה, מוטב נתהפכה שלייתו על פניו. מה זה נתהפכה שלייתו על פניו? שהיה נחנק. שלא היה נושם את האוויר, מה שנקרא. אפילו האוויר, השפע היסודי והבסיסי הזה שאנחנו נושמים ביום יום. כן? אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, האוויר שאני משתמש בו, אנרגיה שאני צורך, שבאמצעותה פעולות חיי יכולים להתקיים, בזכות זה אני יכול ללכת, להניע את ידיי, האם באמת צריכת האוויר הזו, כן, היא למטרה, כן? אגב, לא צריך להיות מטרה, אבל אם באמת, כן? האם באמת אני בונה עם זה משהו? האם אני בונה? האם אני משאיר חותם? האם אני משאיר טביעת אצבע של יצירתיות? אין שום בעיה, אתה יודע מה? אתה נושם את האוויר של הצח של הבוקר, כתוצאה מזה אתה מצליח לנשום ולחיות. שאלת עצמך, מה אתה עושה עם הנשימה? עם נשמת אפך. נשמת אפך. עם נשמת אפי, אני קם מהמיטה. לאן אני קם? להתפלל. יפה מה? בסדר גמור. שום בעיה. היה כדאי לצרוך את האוויר הזה. כלומר, האוויר הזה כרגע הוא עלה במדרגה. לפני כן הוא היה אוויר, ועכשיו הוא, כן, משמש לתפילת שחרית. טוב מאוד, מצוין. שום בעיה. זאת אומרת, השאלה צריכה להיות תמיד, האם אנחנו עסוקים בהעלאה. בהעלאה של המציאות, כלומר, אתה משתמש במדרגת חיים מסוימת, אתה משתמש בתפוז, תפוח. שאלה צריכה להיות, האם אני מעלה את התפוח הזה למדרגה, כן, שהיא גבוהה מעצם החיוניות הפשוטה של התפוז. תפוז, בסדר, יש בו אבות מזון, יש בו יכולת בניין פיזי. מה אני עושה עם התפוח? האם התפוח עכשיו הוא עולה למדרגה שהיא מעבר למדרגת הגוף? הוא עצמו גוף. התפוח או התפוז זה מציאות חיים פיזית. כן? עכשיו, שאני משתמש בתפוז, האם אני מעלה אותו במדרגה כלשהי? עכשיו, אם אני אוכל את התפוז רק בשביל הנעת הגוף ותו לא, נמצא שהתפוז נמצא במדרגה או נשאר במדרגה שלו. הוא היה חומר, והוא משמש לחומר. בסדר? נכון שהוא משמש לחומר אנושי, נכון שהתפוז מחיה גוף אנושי לעת אתה, אבל זה שזה גוף אנושי, זה לא אומר שכרגע זה קדוש, קדוש, קדוש. תלוי מה האדם עושה עם תוספת החיים הפיזית שלו. אם האדם עכשיו משתמש בתוספת החיים של התפוז, אני יודע מה, כדי להתבטל, כל שכן דברים יותר גרועים מזה, אז ודאי וודאי שהראת את מצבו של התפוז, מסכן. התפוז הזה הוא חומר, והוא ציפה להתארגן, או לשמש למציאות גבוהה ממנו, כן? הוא נפל לתוך ביטנך, והשארת אותו במצב הפיזי. לא רק במצב הפיזי, אפילו נתבהמת. עכשיו, אם נתבהמת, ואם האכילה הזו גרמה לך לתוספת אהבה וחומרנות, אז התפוז עכשיו ירד במדרגה. לפחות הוא היה חומר נקי. הוא היה אנרגיה נקייה. עכשיו אתה לקחת, מצית את אבות המזון שבתוכו. עכשיו אתה משתמש בזה לדברים שליליים. כן. אז הוא בעיה. אה? זפות. זיפת. זפות. כן. אבל יש פה בעיה. זאת אומרת, אז מה הברכה שיצחק נותן ליעקב בעצם? לפי דברי בעל האיגלטל, כן, האבא של השם שמואל, אמר שהברכה הייתה, וזו הברכה הכי גדולה, זו הברכה הכי גדולה, הברכה הייתה שייתן לו אלוקות בכל דבר. כלומר, אתה תבחין ותגלה את התלבשות הרצון האלוקי בכל נברא. כשאנחנו מדברים על כך שהרצון האלוקי מתלבש בתפוז, מה הכוונתנו לומר? מה זאת אומרת שהרצון האלוקי מתלבש בתפוז? שריבונו של עולם גילה את כוחו בתפוז. איזה כוח הוא גילה בתוך התפוז? את כוח החסד שלו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. זאת אומרת, שאנחנו אומרים שריבונו של עולם גילה את רצונו בתוך התפוז, אין הכוונה שהוא גילה את רצונו רק במובן זה שהוא ברא בריאה שיכולה להזין אותי. במובן של יצר את אבות המזון בלבד. לא! גם מידת החסד של הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך התפוז. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח לנו את התפוז כדי שאנחנו נשתמש בו כחוליה מקשרת לעשיית רצונו. זאת אומרת, זה גם מימד של הרצון האלוקי שבתוך התפוז. למה הדבר דומה? אתה שואל, למה אבא קנה לבן שלו קלמר? למה הוא קנה לו עט? הוא קנה לו עט. האב הכניס את רצונו בתוך הפעולה הזו של הקניין. כלומר, כשאנחנו שואלים את השאלה, למה אב קנה לבנו עט, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את מה? את רצון האב. עכשיו, אם האב הזה הוא חסיד, אם האב הזה הוא אבא טוב שדואג לבנו, אנחנו חייבים להגיד שהעט הזה כרגע מה מכיל? את רצונו של האב. הוא רוצה שבנו יהיה לו את האביזר הזה לצורך הלימוד. הוא מקווה שהאביזר הזה הוא יאפשר לבן ללמוד כראוי, לשמוח בלימודיו. לא יחסר לו, כן? הכלי כדי להכין שיעורי בית וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו, ככל שמדרגת האב או רצון האב היא יותר גבוהה, אנחנו צריכים להבחין בתוך הפעולה שהאב עושה את כל רצונו. שאני שואל, שאנחנו שואלים למה נוצר תפוז או תפוח, למה יש אוויר לנשימה, אנחנו יכולים לעצור רק במשמעות הפיזית של האוויר, רק בזה שהוא מחיה את גופי ותו לא. הרי אם השם נתן את האוויר, מלובש כאן הרצון האלוקי. כשהרצון האלוקי מלובש כאן, אי אפשר להתעלם מהחסד האלוקי, אי אפשר להתעלם מכל הערך המוסף, כן? של אותו טוב אלוקי שמתגלה אלינו בכל פרודה של אוויר, בכל מאגר מים, בכל מראה שמיים בהירים, אפילו השמיים הבהירים. יעלה לדעת שאפשר לבוא ולומר שהשמיים הבהירים זה בעצם חמצן, יש כל כך הרבה שכבות של חמצן, אז נוצר צבע כחול. זה המשמעות היחידה? לא! השמיים הבהירים, אנחנו קושרים את הרקיע לבריאה אלוקית, השמיים הבהירים, יש בזה, המראה הזה יש בו ערך מוסף הרבה יותר גדול, מעצם הידיעה שזה כחול בגלל ריבוי החמצן. זה עסק למדענים, ודאי וודאי שהם עלו פה על איזה חוק פיזיקלי. אבל יעלה לדעת שהרצון אלוקי מתגלה רק ביכולת, כן, של בריאת הרקיע הכחול ותול, לא! אם הבורא ברא את הרקיע, צריך לחפש פה משמעויות נוספות. עכשיו, ככל שאתה חושף משמעות יותר עמוקה, אתה ניצל מיצר הרע. ככל שהמשמעות שאתה מגלה בנברא, שאתה איתו במסע ומתן, ככל שהמשמעות היא יותר עמוקה, יותר מוסרית, יותר רוחנית, בעצם השימוש שלך עם האינסטרומנט החומרי, לא יפיל אותך. לא יפיל אותך. כי אם אתה פוז, הוא גם מגלה את החסד האלוקי, איך אפשר שאכילתי תהיה אכילה בהמית? זה לא יכול להיות. איך אפשר שהאכילה שלך תהיה בהמית? אם השם ניצב עליך, אם החסד אלוקי ניצב עליך. אמרת, ברוך אתה השם, בורא פרי עץ. השם בורא פרי עץ. זאת אומרת, הוא רוצה לגלות את טובו בעצם האפשרות, כן? שיהיה תפוס בעול. את טובו, הוא רוצה בחיותי, הוא רוצה בחיותי, הוא גומל איתי חסד. כן? האב שנותן לבנו, כן? הוא גומל איתו חסד, זה מתוך אהבת הבן הוא נותן לו. אז אם יש פה נוכחות אלוקית ברמה כזו, לא ייתכן שהמגע עם החומר ייקח אותי לחטא. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אם קיבלת דולר מהרבי, ודאי שלא תלך לבזבז אותו על שוקו. ודאי. כי אם הרבי נתן את הדולר, בתוך הדולר הזה, ודאי ספוגה, סגולה נפלאה. אתה תשמור את הדולר הזה, למרות שערכו לא כל כך גדול, אבל אתה תשמור אותו. לא תלך לבזבז אותו עכשיו על לבן או על גבינה צהובה. ודאי שלא. למה? כי חשוב לדעת מי נתן את הדבר. כל המציאות שלנו זה נתינה אלוקית, ממילא זה מעלה את ערכה של הבריאה לרמות אינסופיות. כל אחד לפי מדרגת, כמובן חשיפת ויכולת ההתבוננות שלו ברמת האלוקות שמופיעה בתוך הנברא. האדם שנמצא מולך, כן, האדם הזה, שאתה כבר מכיר אותו 20 שנה, רגע, מי ברא אותו? אם הבורא ברא אותו, כן. אבל אם המפץ הגדול ברא אותו, אז זה סך הכל איזה מכניקה, איזה סך הכל של ביולוגיה ומכניקה כזו או אחרת. אין כל כך בעיה להגיד עליו לשון הרע. אבל אם השם ברא את האדם, ואם הוא נפח באפיו נשמת חיים, אז אני כבר לא יכול לדבר עליו מילה אחת רעה. אך טוב החסד, רק לשון הטוב. כי האדם הזה הוא נברא אלוקי, אבל אם הוא פרי איזה תחבולה פיזיקלית של מפץ כזה או אחר, אין שום עניין לבוא וללמד זכות על הזולת ולצאת מן הכלים כדי לגלות בו את הנקודה האלוקית. לא. כך וכך קילוגרמים, כך וכך קשרים במוח וקצת, ואני יודע מה, כל מיני דברים. נגמר הזה פה, נגמר הזה פה. לכן התורה שמדברת על איסור שפיכות דמו של האדם, כן? איסור שפיכת הדם, כן, דם האדם באדם משפך, זה סמוך ל... וייצר את האדם בצלמו. זאת אומרת, יש סמיכות בין יצירת האדם בצלם אלוקים לבין איסור שפיכות דמים. כי איסור שפיכות דמים הוא יכול להתקיים רק לבסיס ההבנה שהאדם נברא בצלם. אם כל אחד ואחד מהאנשים שאותם אני פוגש שיש צלם בתוכם, מזה נוסדת הזהירות הגדולה של כבוד הזולת. וכל ההלכות של כבוד הזולת, אי אפשר להבין אותה אם אנחנו לא מבינים שאדם נברא, אם אנחנו לא מקבלים שאדם נברא בצלם. תראו את הלכות כבוד הזולת, ובכלל את כל יסוד דברי חז"ל, שכבוד רבך, כבוד חברך ככבוד רבך, וכבוד רבך כמורה שמיים. כבוד חברך ככבוד... מה זה ההיקש הזה? יש להשוות בין פלוני אלמוני לבין רבי? ודאי. חברי נברא בצלם. מצד הפוטנציאל, כבודו ככבוד רבי. נכון שכרגע חברי מתבוסס בבוץ, נכון שכרגע חברי לא נראה איי-איי-איי, אבל מצד הפוטנציאל שגלום בו, היחס שלי אליו צריך להיות מצד הפוטנציאל והסגולה, לא מצד הנראה לעין. האדם יראה לעיניים, והשם ללבב. זה המשמעות של חשיפת האלוקות בתוך הבריאה. כמו שאמרנו, כל אחד במדרגתו. אבל כל אחד חייב לחשוף משהו מעבר לרמה הפיזית, הנוקשה, הקיפעונית, הקיבעונית, המטה. כן? או אפילו החיונית טבעית, כמו שאמרנו לגבי כוח ההזנה של הטפוס, שאפילו אין די להסתפק בפליאה העצומה של כוח ההזנה של הטפוס, אף פי שגם זה דבר שהוא באמת מראה מלבב לאין חקר. כן? להיפגש עם כוח החיים שבטפוס, או בפרודת אוויר, זה דבר נפלא, אבל אנחנו לא נשארים שם. יסוד הברכה של יצחק ליעקב, לפי דבריו. בואו נחזור לדברים פה. כן? ויש לבאר. או, אמר שהברכה הייתה שייתן לו אלוקות, ייתן לך, כן? ייתן לך אלוקים. ייתן לך, מה ייתן לך בעצם? זה חסידי, כן? זה פרשנות חסידית. זה לא רק ייתן לך אלוקים, הוא ייתן לך, ודאי שייתן לך אלוקים, אבל אם היינו רוצים להגיד רק על השפע כשלעצמו, בלי אותה ברכת הרגשת האלוקות שבתוכו, מה צריך להיות כתוב? ייתן לך י' ק' ו' ק'. אבל שאומרים ייתן לך אלוקים, השפע יבוא אליך, ואתה תראה בתוכו את כוח הפועל בנפעל. אתה תראה את הכוח האלוקי בתוך הבריאה הזאת, שמלובשת בתוך החומר. כי כשמדברים על י' ק' ו' ק', לא מדברים על האלוקות בתוך החומר. י' ק' ו' ק' זה רק השורש. זה רק השורש. זה בחינה מאוד עליונה, מאוד מאוד גבוהה. אבל אלוקות זה כאשר ה-י' ק' ו' ק' ניכר בתוך הצמצום של הבריאה. אני אתן לך לראות את ה-י' ק' ו' ק' בתוך הבריאה המצומצמת. זה ייתן לך אלוקים. אתה תראה את ההצטמצמות של האין סוף בתוך הבריאות הגשמיות. זה ברכה מופלאה? זה משהו אחר לגמרי. בכל דבר ודבר שתיגע בו, כל מגע שיהיה לך עם המציאות הפיזית, אתה תראה אותי בפנים, אתה תרגיש את הנוכחות שלי, תרגיש את חסדי, כמו שאמרנו, בתוך התפוז, ברקיע אתה תראה כעצם השמיים לתוהר, תסתכל על הרקיע ותראה איך השמיים מספרים כבוד אל, ומעשי אגדיו מגיד הרקיע, הכל אלוקות. ולאמיתו של דבר אנחנו מתהלכים בתוך גן עדן. כן? כמה טוב להגיד את זה, אחרי כל מה שאמרנו, אפשר באמת להגיד את הדבר הזה, בתקווה שזה יהיה מובן לנו, לפחות ברמה הגיונית, או לפחות ברמת הריגוש הנפשי שלנו, אנחנו מתהלכים בתוך גן עדן. מה הפלא שבימים עברו, לפני ביטול יצרד העבודה זרה. מה הפלא שאנשים עבדו עצים ואבנים? אנחנו צוחקים היום על הדורות שעבדו עצים ואבנים. אבל למעשה, זה רק מראה את שפלותנו. אנחנו כבר לא יודעים לראות באבן את הכוח האלוקי. יש באבן אלוקות שאם היינו רואים אותה בעיניים פקוחות, יכול להיות שכל אחד מאיתנו היה מסתובב פה עם עכשיו איזה פסלון אבן בתוך הכיס. זה לא פשוט. כל המציאות שאנחנו חיים בה זה התגלות אלוקית. הכנסת הגדולה, אנשי הכנסת הגדולה, כן, ביטלו יצרד העבודה זרה. הודות לביטול יצרד העבודה זרה, אנחנו לא רואים את האטום של השולחן. אנחנו לא רואים את האטום שבשולחן. אנחנו צריכים להאמין שהוא קיים. אנחנו יודעים על מציאותו מכל מיני חיוויים פיזיקליים של אור, חום, אבל אנחנו לא רואים. אבל תארו לעצמכם, בימים מקדם, אנשים שהסתכלו על אבן, הם ראו את הכוח האלוקי בתוך האבן, מחיה את הדבר הזה. הם ראו את ההילה של האבן, והם נפלו מהרגליים מרוב התפעלות. שלא לדבר על כוכב, שלא לדבר על ירח. אנחנו מסתכלים על הירח היום בשיעמום ובפיהוק מה. אפילו שאנחנו מקפצים כשם שאנו מרקדים, מסתכלים על הלבנה. בסדר. מה היה רואה אדם בימים מקדם? אדם מישראל, לפני שביטלו יצרד העבודה זרה. מה היה רואה? כן? שהוא היה מסתכל על ירח. הוא היה יוצא מכליו מרוב התפעלות. לא מה המימד הפיזי של הירח. שגם זה כשלעצמו, הנתונים הפיזיים, כן? גם הם יש בהם כדי לרגש. מה המימד הפנימי הרוחני של הירח. והיו עובדים את הירח עבודה זרה בהקפדה עצומה. כל חייהם היו מסתובבים סביב האלמנט הזה שנקרא ירח, סביב המרכיב הזה. זה לא לשבחנו שאנחנו לא יכולים להתפעל מהבריאה. זה לא לשבחנו שכל המגע שלנו עם הבריאה הפיזית, זה המגע עם הצדדים היותר חיצוניים, וזה מה שמפעיל אותנו. טעם המאכל, או האקסטזה שבמראה של המראה הנוצץ. זה לא לשבחנו. היינו צריכים להיות שייכים לבחינות הרבה יותר עדינות ופנימיות. אבל טוב שביטלו את יצר עבודה זרה. טוב שביטלו את זה. ושלחו אותנו לעבודת התבוננות שהיא כבר לא, איך אומרים, לא תלויה בטבע הספונטני הראשוני שגרם לעבודה זרה. היום כדי לחדור לפנימיות אנחנו צריכים לעשות עבודת התבוננות. שקט, רגיעה, כדי לחדש את המבט הפנימי. זה דבר שנגרם כתוצאה מזה שביטלו יצרד העבודה זרה. אבל זה הרעיון. רעיון הוא שאנחנו מתהלכים בעולם שהוא אלוקי לגמרי. אין פה דבר. כל גרגר חול שמסתכלים על פתית שלג במיקרוסקופ, רואים צורות גיאומטריות פנטסטיות. והפליאה עוד תגבר כאשר אנחנו בעצם נוכחים לדעת שכל פתית שלג יש לו צורה גיאומטרית אחרה מחברו. אין שפתיתים שיש להם אותה צורה בדיוק. יש דומים ב-90%, ב-95%, כן? אבל כל פתית שונה מחברו. הרי הדבר הזה כשלעצמו הוא מעורר בנו פליאה בלתי רגילה. איך יכול להיות דבר כזה? וצורות גיאומטריות יוצאות מגד הרגיל, היום משתמשים בזה גם, כן? בצורות הגיאומטריות כדי לאתר ולקשט כל מיני מגשים של סרוויסים, מה שנקרא. כן? לקפה ולתה, יש כאלה. יש כל מיני צורות גיאומטריות יפות. זה צורות שהועתקו. מפתיתי שלג. אין לך אחד שדומה לחברו. והפליאה עוד תגדל. כאשר אנחנו מסתכלים על גרגר אחד של חול, ומגיעים למסקנה מדעית מובהקת, שכל חוקי הבריאה הפיזיקליים נמצאים בגרגר אחד של חול. כל החוקים. בדיוק באותה מידה, שאותם חוקים פיזיקליים מצויים בגרמי השמיים היותר גדולים. ותגבר הפליאה עוד יותר, כאשר אותו גרגר חול מתברר לנו שמה, שהוא שייך לכל המציאות כולה ביחס של סיבה ומסובב. כן? פילי פלאים. גרגר החול הזה הוא לא סתם איזשהו גרגר נידח בסהרה. הוא קשור לכל הבריאה כולה. אפקט הפרפר. כן. הוא חתר את המחלם שהכל נראה. לכן, נכון, יפה, יפה, נכון. לכן, כמו שאמרתי, לכן ביטלו יצרד העבודה זרה את אותו הרגש רוחני טבעי שיצר מפגש מאוד צוער ואקסטטי, כן, עם המציאות, כן? לכן, כן, כי לא היה יכולת להכיל את הרגישות הרוחנית הזו, כן, ולברר בצורה נכונה את ההיררכיה שבין בריאה ובורא. מכיוון שהבריאה יותר קרובה לבורא, והוא תופס אותה בחמשת החושים, הרגש הרוחני הזה הדביק אותו ברוחניות שבנברא, וקלעה אותו בתוך הנברא. כן? אז היה צריך ליצור איזשהו איזון. לכן היום, המגע עם הבריאה הפיזית הוא מגע יותר משעמם. ההתרגשות מהבריאה הפיזית היא לא התרגשות שמוציאה אותנו מהכלים. זה דבר שמאפשר לנו, כן? להיות משוחררים יותר לבירור שכלי, נקרא לזה ככה. כן? ולאט לאט הבירור השכלי מחזיר אותנו להתפעלות מן הטבע. אבל שנגלה את האלוקות בתוך הטבע כבר, אנחנו נדע את היחס בין בורא ונברא. בדיוק, בדיוק. נוצר האיזון הנכון. זו פעולה מאוד מחוכמת, הפעולה של אנשי כנסת הגדולה, מה שהם עשו. אבל רק רצינו להראות עד לאן הדברים מגיעים, שאנחנו מדברים על העניין של האלוקות בתוך הבריאה. כן, אם כן, ברכת יצחק ליעקב הייתה, שייתן לו אלוקות בכל דבר, עד כאן תורף דבריו, עד כאן עיקר דבריו. עכשיו, את דברי אביו הוא מרחיב מעט, אנחנו כבר דיברנו על זה ונתנו דוגמאות כאלו ואחרות. סך כל הדברים שיבואו להלן יהיו די מובנים לנו. פה ושם ניתן דוגמה כזו או אחרת כדי ליישב את הרעיון הזה בתוך הלב. כן? בעיקר לעורר את עצמנו לעבודה בתחום הזה. כמו שאמרנו כבר, כל אחד לפי מדרגתו. אבל לא דבר ריק הוא מכם. כן? כל מה שנאמר כאן הוא דבר ששייך לכל אדם ואדם בכלל ולכל יהודי בפרט. להלך בגן עדן אלוקי. לחשוף עומקים, משמעויות, פנימיות של דברים, להתחבר לאותה הפנימיות, לפעול מכוחה, ומכוח זה להתקדש, להתעדן, להיות במגע עם החומר, לא מגע משפיל, אלא מגע מאפיל, מגע מרומם. זה בעצם ענייננו. זה בעצם ענייננו. כן? בוא נראה מה שהוא אומר בהמשך. ויש לבאר דבריו, נוסף על מה שכבר ביארנו, דידוע מה שאמר רבי חיים ויטל, בשער הקדושה, שבכל דבר שבעולם מלובשת בו אלוקות, ודלת אותיות הוויה, והדברים עתיקים, כן? הוא אמר את זה בשער הקדושה, כי זה בעצם המשמעות של קדושה. אי אפשר להגיע לקדושה אם אתה לא מגלה את האלוקות בתוך החומר. אם אתה לא מגלה את האלוקות בתוך החומר, אתה לא יכול להתקדש. אתה לא יכול להתקדש, כן? כי אם אין נוכחות, אם אין נוכחות של רצון השם בתוך הפעולה שאתה עושה, בהכרח הקשר שלך, המגע שלך, ההבנה שלך בפעולה היא חומרית נמוכה. כמו שהסברנו קודם בעריכות לגבי אכילת הפרי. אם האכילה שלך את הפרי זה רק מצד הנאת אחך, אתה תתבהם. אם האכילה שלך זה להודות לקדוש ברוך הוא, כבר אתה מתעלה מעל החומר, כן? ואז האכילה יכולה להביא אותך יותר להכרה טובה, בדומה לאדם שקיבל מחברו דבר, והוא מכיר לו טובה. אם אני מקבל ממך 10 שקלים ורץ למכולת, אני בבעיה. אבל אם אני מקבל ממך 10 שקלים, קיבלתי כוח קניין, חומרי. אבל אני אומר לך, תודה. מה בעצם עשיתי? קישרתי את ההתפעלות מנדיבות הלב שלך עם הפעולה החומרית. נכון שאני רץ למכולת לקנות, כן? את מה שאני צריך שמה, לצורך קיום גופי. אבל מכיוון שמלווה אותי ההתפעלות וההתרשמות מנדיבות הלב שלך, זה מגן אליי בשעת הקנייה. זה מגן אליי בשעת הקנייה. אני נשאר בספרה של מוסרית גבוהה. נפגשתי עם נדיבות לב. נפגשתי עם אדם טוב לב. התפעלתי. הבאתי את ההתפעלות בהכרה טובה. שאני אלך עם השטר הזה עכשיו לקנות את הארטיק, גם אם זה טעים לכך, שאני אלך לקנות עכשיו את האננס, אבל מלווה אותי ההתרשמות המוסרית. זה ישמור אותי. זה ישמור אותי. וזה האלוקות שבתוך הפעולה. שנותנים לך 10 שקלים, תיפגש עם נדיבות הלב של הזולת, עם רצונו הטוב, עם כוונתו הטובה. זה האלוקות היותר גבוהה שמופיעה בפעולה. זה היסוד של הכרת הטוב בכלל. גם תשמעו את השם, הכרת הטוב. מה זה הכרת הטוב? בתוך הפעולה שחברך עשה, לא להכיר רק את השטר, להכיר גם את הטוב שגלום במעשה שהוא עשה. זה נקרא הכרת הטוב. תרד לעומק. תרד לעומק של הפעולה. זה המשמעות שיוד קי וו קי נמצאים בכל דבר ודבר. יוד קי וו קי, זה מראה לנו את סדר ההשתלשלות בעצם מהעולם העליון. הקדוש ברוך הוא, כן, במציאות העליונה הנסתרת שלו, הוא טוב אינסופי, אבל הטוב האינסופי הזה שמתגלה בטוב הלב של הזולת, שנותן לי את הכסף. כך הוא מתגלה. זה מתגלה פה, זה מתגלה בנפשו של הזולת, המיטיב, הנותן. לא ייתכן שפעולה כזו של נתינת שטר כסף, היא תחשב רק בצד הפיזי שלה. נתן לי שטר, אני הולך למקום. לא. נכון שזה חלק מהמציאות. אי אפשר להכחיש את זה. המוחש לא יוכחש. הוא נתן לי, ואני הולך למקול. ודאי. אבל שרשרת המעשים הזו היא רק המימד הפיזי הפשוט. אבל יש פה בדבר הזה הרבה יותר מאשר הרובד החיצוני. יש פה אדם מיטיב. יש פה אדם שעשה פעולה של טוב. זה נקרא הכרת הטוב. אם אתה לא מכיר את הטוב במעשה הזולת, לא תתפתח הכרת טובה. כי לא הכרת את הטוב. אתם מבינים? הנוכחות של המימד הטוב, הוא מציל אותי. זה נקרא האלוקים הרואה אותי מעודי. היכולת לראות בכל מה שקורה ליעקב. לראות אלוקות. הכל לטובה. הכל לטובה. האלוקים הרואה אותי. לא כתוב י' ק' ו' ק' הרואה אותי. האלוקים הרואה אותי. גם שהוא בבית לבן, הוא יודע שאלוקים איתו. 20 שנה. של ניסיון בלתי פוסק, ביקש לבן לעקור את הכל. 20 שנה של ניסיון בלתי פוסק להרע ליעקב. מה רואה בזה יעקב? אלוקות מתחילה ועד סוף. זה מדרגה כמובן גבוהה. עד כדי כך שאומר לנו, אומרים לנו בעלי הסוד, שב-20 שנות שהותו בבית לבן, למעשה יעקב כבר בירר את כל הגלויות. בעצם כל סוגי הגלויות מצד התוכן הפנימי שלהם היה בבית לבן. היה שם גלות יוון, מדי מה שנקרא, בבג, כל סוגי הגלויות היו שם בבית לבן. היכולת לראות בכל אלוקות, זה היה בעצם ברור מושלם של כל סוגי הגלויות. ומכוח התיקון של יעקב, מעשה אבות, סימן לבנים, אנחנו שורדים את הגלויות ויוצאים מהם ברכוש גדול. זה מכוח מה שעשה יעקב שם. שהגיע לשם בתרמילו ומקלו, ויצא משם עשיר גדול. מכוח זה, אחרי זה ישראל יוצאים ממצרים ברכוש גדול. הכל זה מהיסוד של התיקון, של יעקב. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, כראוי לאבותינו שהם שורשי האומה אלו. מטבע הדברים אנחנו מוצאים אצלם את היכויות האלו ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל זה הרעיון, זה העניין. כן? אם כן, אמר רבי חיים ויטל, שבכל דבר ודבר מלובשת בו קדושה. בלשונו, כן? שבכל דבר שבעולם מלובש בו אלוקות ודלת אותיות הוויה והדברים עתיקים. אנחנו לא מתיימרים פה להבין דבר עד הסוף, כפי שאתם רואים יש פה ניחוח של סוד והדברים עתיקים וגם מחוסים, כמו שהוא אומר פה והדברים עתיקים, עתיק יומין, כן? הכוונה היא פה לדברים מחוסים, דברים עמוקים, אבל אנחנו לקחנו מפה, משכנו מכאן, רק לפי הבנתנו וגם המעט הזה ברוך השם אפשר לסמוך וראוי לסמוך בו הרבה מאוד, כן? החומר הדבר וגופו, כלומר, באמת מצד האמת מלובשת קדושה, כן? בכל דבר ודבר, והאלוקות מצויה בכל, והמציאות שאנחנו חיים בתוכה היא גן עדן. רק חומר הדבר מציג לנו את הבריאה בצורתה המזולזלת. החומריות שלנו והמעטפת החיצונה של הדברים מציגה לנו אותם בצורה, כמו שאמרנו, כיפונית, קיבעונית, לא מרשימה, לא מרשימה, לא אלוקית. עד כדי כך, שהקליפות מכסות על האלוקות שבתוך הבריאה, והזכרתי את זה מקודם, שיכול לבוא מדען ולומר שהמציאות כולה נוצרה מכוח של איזה פעולה מכנית, פיזיקלית, של מפץ כזה או אחר. הרי אם אנחנו מבינים מה עומד ביסוד העולם הזה, איך אנחנו יכולים להגיד דבר כזה? איך אפשר לנתק את הכוח האלוקי מהבריאה שלו? איך אפשר? אבל זה גורם את החומריות. החומריות גורמת לנו להתעסק עם הסיבות החיצוניות הפיזיקליות של בריאת העולם. אני לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא ישתמש בחוקים שהוא יצר כדי לברוא את העולם. אבל לראות בחוקים הפיזיקליים חזות הכל ולנתק את הכוח האלוקי מהבריאה, פה מתחילה הקטסטרופה הגדולה. זה מה שמוריד את האדם מטה מטה, ומציג את כללות חייו כאיזה מציאות של החול ושתו כי מחר נמות. שאר הרוח של הבריאה, שאר הרוח של הבריאה נעלם ומפנה מקומו לחוקים יבשים, בלי שום כוונת מכוון שעומדת ביסוד הבריאה, ואז אנחנו חיים את חיינו כפי שחיים רבים רבים מבני אדם. כל עוד לא נחשוף את הלקות שבתוכנו, את תוכנו, את המימד הרוחני שבנו, את המידות המופלאות שיש בנו, שהן כולם יונקות מנשמה אלוקית שיש בנו, והיא הלא קשורה בנשמה הכללית של המציאות כולה, השם יתברך. כל עוד לא נחשוף את השרשרת הזו, אנחנו בעצם הופכים את חיינו לבי אקטה, את כל המציאות הזה למקום של מחנק. מקום של מחנק. מקום של מחנק. לא פשוט. אתה שואל אדם בין 30, בין 40, כן? היום, כן? אדם שמגיע לגיל, אני יודע, מגיל 30, גיל 40, אני לא מדבר כרגע על ילדים ונערים בגילאים המוקדמים, אבל אפילו נער בגיל ההתבגרות, מה שהוא חווה בגיל ההתבגרות, אם לא רואים את האלוקות שבגיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות יכול להיחוות כתקופה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אני כבר לא מדבר על ההתבגרות האישית שלי, כן? כל אחד חווה את גיל ההתבגרות שלו בעוצמה אחרת, אבל גיל ההתבגרות הוא גיל לא פשוט. בלי להבין את הממד האלוקי שיש בגיל ההתבגרות, זו תקופה מאוד מאוד קשה. אנשים בגיל ההתבגרות חווים דברים מאוד קשים, שייכים לזהות עצמית, לחיפוש עצמיות, המרחב השקט, כל מיני, זה דברים לא פשוטים. שבתוך המציאות הקיימת, המציאות לא מנדבת להם את התנאים המתאימים, כן? כדי למצוא את מה שהם מחפשים בגיל הזה. וזה הופך את הגיל הזה לגיל שיש בו מועקה מאוד גדולה. מחשבות אובדניות ודברים כאלו ואחרים. זה אחד המשברים היותר גדולים בגיל הזה. כן? אז אני אומר, בלי הממד האלוקי שאנחנו חושפים אותו, החיים הם קשים. ואתה פוגש אדם, שואל אותו בגיל 50-60, נו, איך היו החיים? אז הוא בעיקר מתרשם מהדברים הקשים שהיו לו פה וזה, כן? הדברים הטובים שהיו, הם גם עולים על כף המוזניים. אבל התחושה היא ששואלים אדם בן 80, הוא רוצה לחיות עוד 40 שנה, הוא לא אומר להגיד כן. הוא לא אומר להגיד כן. הוא שוקל היטב. האם הוא רוצה להמשיך ולהתבוסס בתוך המציאות המורכבת הזו? אחת הסיבות לזה, זה מכיוון שלא מזהים את המימד האלוקי. אבל אני כבר לא מדבר על סך חייו של אדם, שהוא מתבונן על חייו ממרומי גיל 80 או 90. אפילו המציאות היומיומית, לימוד התורה הוא קשה בלי לחשוף את הפן האלוקי שבלימוד. מה העבודה הזו לכם? כן? מתקבל איזה רושם של מה העבודה הזו לכם? לכם ולא לא. כן? הרושם הזה של עבודת הפרך, לאו דווקא בלימוד תורה, בכל דבר ודבר, כל פעולה היא קשה שאנחנו נפגשים איתה, רק דרך הממד החומרי. הממד החומרי מציג לנו מציאות חיים שמלחמה בלתי פוסקת, שהיא התוצר המובהק של חיים בתוך עולם פיזי. בעולם הפיזי אתם יודעים איזה כלל פועל. כל דאלים גבר. החוויה הבלתי פוסקת של כל דאלים גבר, שביסודה עומדת הלידה והמוות. נולדת, וכל רגע שאתה חי הוא בעצם צעידה לקראת החידלון. כן? אפשר להגיע למסקנות מאוד מביכות שמסתכלים על החיים בחומריותם. אם אתה לא חושף את הממד האלוקי, אתה לא מבין בדיוק על מה ולמה כל המאומה של בריאת האדם. הרבה שואלים את השאלה הזו. מה באנו לפה? עוד מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד זה, ועוד... מה קשה כל כך? בלי מימד אלוקי אנחנו לא מבינים את הערך שבעמל. העמל נתפס כעמל סותר ולא בונה. מה כל הצרות האלו? מה כל הקשיים האלו? אפשר לשמוע שאלות כאלו מדי פעם. ריבונו של עולם לא יכול היה לתת לנו, כל כך אוהב אותנו, כל כך אוהב, אז למה הוא מענה אותנו? למה הוא מענה אותנו? הוא לא מענה אותנו. כל הקשיים שיש בחיי האדם זה מתנה נפלאה. השאלה אם אתה מגלה את המימד האלוקי, את הכוונה האלוקית שבהם. אם אתה פוגש אותם במימד החומרי בלבד, הרי לך טרגדיה מתמשכת מיום הלידה כמעט, ועד היום שבו האדם עוזב את העולם. העסק הזה הוא מאוד מאוד רציני, צריך להבין את הנקודה הזו. מאוד מאוד חשוב, כן. אני לא אומר 20 שעות, קודם כל, כן. תשמע, אז בוא, יפה, אז אם דייקת בדבריי מתחילת השיעור היום, היית שומע שאמרתי שלפעמים ההתעסקות עם הממד החומרי של העולם הזה מעניק לאדם תענוגות. האוכל הוא מאוד טעים, אבל זה שמחה שסופה תוגה. כלומר, שלא חושפים את הממד האלוקי, אז החיים נחבים, נחבים, חוויה, החיים נחבים בשתי אופנים. או תענוגות חומריים שסופם תוגה, או קושי בלי תענוג שקודם, כמו שאמרתי מקודם, הניסיונות הקשים וכו'. כן? אבל אין לסמוך ולסמוח על התענוגות החומריים, כן? שהחושים מפיקים במגע השטחי עם המאכל. אין לסמוח על זה. אלא אם כן, השמחה הזו מביאה אותך לברך את השם על הטוב ועל הטעמים הנפלאים שהוא ברא בעולמו. אבל אם אתה תואם את הטעם של המאכל, ותחילתו הוא בתחילת האכילה, וסופו, אחרי שזה עובר את בית הבליעה, ואתה לא מרומם את זה למד האלוקי, סופה של ההנאה הזו תהיה תוגה. לחם העצבים. זה העונג שבסופו של דבר מביא לעצבות. וזה אני כן אומר. לא התעלמתי, לא התעלמתי מהפוטנציאל התענוגי שיש בתפיסה הספונטנית של החיים, אפילו שטחית, אבל אני בפירוש אומר שההתעצלות והזנחת חיפוש הממד האלוקי שבתענוגות האלו, ואני אדבר כרגע לצורך העניין לאו דווקא על תענוגות של אוכל, אפילו בתענוג אינטלקטואלי, שאדם לומד תורה להתענגות אינטלקטואלית, הדבר הזה יכול להיות ראש לכל המחלות. זה יכול להביא אותו לגאווה, זה יכול להביא אותו לפילוסופיה, אהבת חוכמה. אנחנו לומדים תורה לאהבת חוכמה? כשאדם לומד תורה רק בשביל אהבת חוכמה, הוא לא מגלה את רצון השם בתוך הדברים שלומד, זה יכול להביא אותו למידות מאוד מקולקלות. אפילו תענוגות אינטלקטואליים. תענוגות אינטלקטואליים, תענוגות נפשיים, תענוגות פיזיים, כל זה, בלי חשיפת הממד האלוקי, יכול להפיל את האדם. ואיננו רואות. אם אתה תתבונן ותשאל את עצמך, מאיפה כל הנפילות האנושיות? שם, הנפילות האלו הן תוצאה א', של בעיתה ביסורים, כתוצאה מחוסר חשיפת הממד האלוקי ביסורים, ב', תענוגות. ובני האדם לקחו, איך כתוב? ויקחו להם בני האדם מבנות האדם, כל הישר ביניהם. כן? זה הפרומה של המבול. המבול נגרם כתוצאה מתרבות שלמה של תענוגות רוחניים, תענוגות נפשיים ופיזיים, שהממד האלוקי לא נתברר בתוכם. מזה זה נוצר. כן. אז אנחנו חייבים לשקוד על זה. וברוך השם, התורה מדריכה אותנו, התורה והמצוות מדריכים אותנו, איך לחשוף את המעד האלוקי שבכל דבר. המצוות עצמם הם פעולה, שבעצם, טעמי המצוות, זה בעצם העקיבות וחתימת האצבעות של הבורא בתוך המצווה, בתוך הפעולה. ואין פעולה שאין בה מצווה אלוקית. אין פעולה שלא מוברק בה. הרצון האלוקית, ואין בכיוון אלוקי של התעלות, של קידום מוסרי. אין דבר כזה. כן? המצוות, כן? הכתובות בתורה, בתרייג, זה בולט, כן? זה דברים שנכתבו בתורה עצמה, אבל אין פעולה שהיא לא יכולה להיות פעולה מצוותית. הרי כל פעולה שאנחנו עושים היא ענף של מצווה. תראו מה שכותב, אחי הגר"א במעלות התורה, כן? יש תרייג מצוות אבות, ויש אין סוף מצוות שהם סעיפים של אותם מצוות. כל פעולה שאני עושה היא סעיף שלא תגנוב, לא תרצח, לא תינף, ואהבת לך כמוך, לא תיקום, לא תיתור. כן? אין פעולה שהיא לא ענף או ענף דענף דענף. מה למדנו מזה? שאין פעולה שריבונו של עולם מזניח אותה, כן? או לא מתגלה דרכה, לא יכול להתגלה דרכה. כן? אין דבר כזה. רק האדם, בבחירתו החופשית, הוא זה שגורם לאותו ענף להיות נפרד ממקורו, להיות קרות ממקורו, כן? אבל זה בדיוק הסוגיה שאנחנו מדברים, חשיפת האלוקות בכל ענפי החיים. כן, אבל אני רוצה קצת להמשיך ברשותכם, זה, אני לא יודע כרגע, טוב, אולי, בכל מקרה, הכוונה שלנו הייתה ללמוד את הדברים רק עד לעמוד הבא בשלוש השורות הראשונות. כפי שאמרנו, אנחנו לא נאריך בדברים האלו, אנחנו ניקח פסקאות קצרות, אז מת רק רציתי לגרת את הפסקה הקצרה הזו עם ההשלמה שלה בשלוש השורות האחרונות בעמוד הבא, אבל חשבתי אולי, אתם יודעים מה, אולי נקרא את זה, כי למיתו של דבר אין הרבה מה להוסיף כאן אחרי הדברים שאמרנו, כן? כל מה שהוא יאמר זה דברים שחלקם הגדול כבר אמרנו, אבל בוא ניתן לו רגע לדבר ואחרי זה אם יישאר זמן, דקה כמה דקות, כן? אנחנו ממש קרובים לקצה השיעור, כן? אז תזכרו את השאלות. אני מאוד אוהב, מאוד אוהב שאלות, מאוד. זה מאוד מאוד חשוב. כן? זה דרכנו תמיד. אז פה אני קצת חורג מנהגנו כדי שאוכל טיפ-טיפה לפחות להגיד שגם, שסיימנו את הפסקה הקצרה הזאת, ואחרי זה נשאל. החומר הדבר וגופו, חומר הדבר וגופו, כפי שהדברים מתפסים בחמשת החושים שלנו, חומר הדבר וגופו מכסה על הלב הפועם, מכסה על האלוקות שבו, עד שאינה נרגשת. ואז היחס לנברא הוא מתקיים רק על בסיס של קליטה חיצונית, עם כל התוצאות המרות שבאות בהמשך הזמנים לדבר הזה. כן? אינה נרגשת. וכל כל העניינים הגשמיים מגשמים את האדם, באשר החיות האלוקית שבו היא בסתר פנים מאוד. אכן אל מסתתר. למה נקרא שמו עולם? שהוא מתעלם בעולמות שברא. כן? הצלם אלוקים שבך מסתתר ממני עכשיו, בגלל החולצה שאתה לובש, בגלל הבשר שלך. הבשר הוא מסתיר ממני. אני מתרשם מהבשר ונתקע בבשר. אני לא מצליח לעבור את הבשר, אלא עצם. ומי העצם אל הגיד? אני לא מצליח להיכנס פנימה. אני לא מצליח להיכנס אל תוך תוכך, לתוך מחילת הארנב, מה שנקרא. איך אומרים הקוונטיסטים? השאלה כמה אתה רוצה להיכנס במחילת הארנב. כן? אני לא מצליח, כי המראה החיצוני שלך מהמם אותי, ואני נשאר תקוע בו. אתם מבינים את הבעיה? אני לא מצליח להגיע לנמשל. אני רואה אותך, וזהו, נתקעתי שם. האם אני גם יכול לראות מה אתה מרגיש עכשיו? אתה שמח. אתה מתלבט, אתה חרד. זה כבר כניסה מעבר לבשר. פנימה, שאנחנו נבלמים בצד החיצוני של הבריאה, שם תהה קבורתו. שם האדם נופל בקליטה החיצונית של הדברים. כן? בסתר פנים מאוד, אנחנו צריכים להתאמץ. הקדוש ברוך הוא הסתיר כדי שנגלה. אבל יש צדיקים, וכל אחד מאיתנו, ברוך השם, יש לו זמנים שהוא מצליח לגלות מעבר, שהוא מצליח לחוש אפילו את העולם הפנימי שבתוכו, לעקוב אחרי הרגשות שחולפים בתוכו, להרגיש שהוא קצת מעבר לבשר, יש בו עולם פנימי. לפעמים אפילו אנחנו מסוגלים להזדהות עם סבלותיו של הזולת. ברוך השם, זה כניסה פנימה. זה כבר מימד יותר מולקולרי, אפילו אטומי, אפילו קוונטי. אנחנו נכנסים לפני ולפנים. יופי, יופי. זה מרומם את החוויה החברתית שלנו. כי אדם שאני חש את עולמו הפנימי, זה סוג חברות אחר לגמרי. אמו אנוכי, זה משהו אחר לגמרי. ויש צדיקים שעיניהם פתוחות, כן? ורואים בכל דבר את האלוקות שבו. וחושך החומר לא יחשיך. חושך החומר או המציאות החיצונית של החומר נתפס ביניהם כמשל בלבד. הם לא מתעכבים עליו ולו לרגע. הם ממלאים את החובות שלהם כלפי העולם החיצוני. אנחנו לא צריכים להזניח את העולם החיצוני. גם לגוף יש מקום. הם נפגשים עם הגוף, מטפלים בו. לפי מה שצריך כדי שהמסגרת החיצונית תתקיים, מה שנקרא תשובה גופנית בלשונו של הרב קוק, אבל משם הם נוסקים אל התשובה הטבעית נפשית, ומשם אל התשובה האמונית, ומשם אל התשובה השכלית. הם הולכים ומגלים את כל מימדי האלוקות. זה מדרגה מאוד גבוהה. חושך לא יחשיך מהם. עיניהם פתוחות בכל דבר לראות את האלוקות, וחושך החומר לא יחשיך מהם לראות את האלוקות שבכל דבר. איזה חיים אלו? פילי פלאים. ולצדיקים האלו אין המאכל מגשם כלל. אלו אנשים שכאשר הם אוכלים, הם משתמשים באכילה כדי להודות לשם יתברך. אלו אנשים שמוציאים את הניצוצות מן המאכל. זה דבר שנשמע לנו מאוד מוזר. אבל שהם אוכלים את הפיסטוק בהנאה, ברוך אתה השם, אפשר לחשוב שהם בעלי תאווה, אבל הוא ראה שם נשמה יהודית מקופלת בתוך הפיסטוק. הוא ראה נשמה בתוך הבוטן, ועכשיו האכילה הזאת היא המשתוקקת, זה בגלל שעכשיו יש לו אפשרות להוציא נשמה יהודית מתוך המאכל הזה, לברר את הניצוצות. יש שם יהודי אומלל שנתגלגל בתוך הקרוב הזה, כן? אנחנו מכירים את הסיפורים האלו. זה לא שקר הסיפורים, זה סיפורים מאוד אמיתיים. הם מוציאים את הניצוצות מתוך המאכל. אבל במדרגות הנמוכות צריך להיזהר ממאכל מאוד. כי המאכל עשוי להוציא מאיתנו את הניצוצות, במקום שאנחנו נוציא ממנו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מיכלא דקירבה, שזמן אכילה, ככה אומרים התימנים, זמן אכילה, זמן מלחמה, כן? אכילה זה פעולה לא פשוטה, מאוד לא פשוטה. זו פעולה מאוד מורכבת, מאוד מסוכנת. לכן ההלכה מביאה לנו כל כך הרבה סייגים ביחס לאכילה. קשרו את המאכלים, והסתפקות במועט, ולברך לפני, ולברך אחרי, והמון המון הדרכות שייכות לדרך ארץ בהנהגות האכילה. כל אלו באות למתן את הפעולה הספונטנית של של הטריפה, כדי שניכנס לאכילה במתון מתון. ונוכל לקיים קשר עם הממדים היותר פנימיים של האכילה, שבכלל יעלה בדעתנו ומוכנו, למה אני אוכל? למה אני אוכל? מחשבה הזו קשה לה לעלות כאשר הריר נוזל, וכאשר חוטפים את הדבר בלי ברכה, בלי נטילת ידיים. כל הפעולות האלה זה פעולות מעכבות, כדי שנוכל להיכנס במתון לפעולה. כן, אז הצדיקים אצלם, הפעולה הזו של האכילה, זה לא פעולה מגשמת כלל. אדרבה מוסיף כוח וחיות בעבודת השם יתברך. כוח וחיות. זה לא משאיר אותי למטה. הפעולה הזו מוסיפה כוח וחיות, היא מוסיפה חיים. כן? יראת השם תוסיף חיים. זה מוסיף חיים לכל הממדים שלי. אדם, כן? צדיק שאוכל. בעצם כל המידות שלו נבנות מזה. הוא קנה מזה מידת חסד ומידת מתינות ומידת... מה הוא לא קנה בתוך האכילה הזו? למרות שהאכילה הזו היא פיזית, לכאורה. אבל האכילה הזו, היא רוממה את כל האישיות. כל האישיות, מרפא לכל בשריך. הכל לפי רמת חשיפת המשמעויות הפנימיות של האכילה. אדרבה מוסיף כוח וחיות בעוד השם ברך. וזו הייתה ברכת יצחק, אם כן. שייתן לך האלוקות. שייתן לך האלוקות מטל השמיים ושמני הארץ. שבכל השפע שיורד משמיים לארץ, וכל הספר השפע שצומח בארץ, בכל זה תראה את האלוקות. שייתן לך אלוקות מטל השמיים. שלא תהיה האלוקות כל כך באסתר ובאלם. אגב, יעקב הוריש לנו, כן? יעקב הוריש לנו את הברכה הזו. זו הסיבה שעם ישראל לא יכול לראות את המציאות בצורה פרודה. הסתכלו באורות, ספר אורות של הרב קוק, כן? שהוא מדבר על סגולת ישראל. עם ישראל זה עם שכל הזמן עוסק בחיבורים. הוא לא יכול לראות את המציאות החולנית, החולונית, החילונית של החול. הוא לא יכול לראות אותה פרודה מהמציאות הפנימית. זה עם ישראל. וזה הפליאה הגדולה של מלכת שבא. כאשר היא מגיעה לירושלים, למה היא רוצה להגיע לירושלים? היא שומעת שיש עם שמחבר שמיים וארץ. ושהיא מגיעה לירושלים ורואה גשר שבנוי בין בית המקדש לביתו של שלמה המלך. היא מלאה פליאה. איך יכול להיות שהקודש, בית המקדש, יכול להיות מחובר לבית הפרטי של האדם, למציאות הפרטית של איך פרט וכלל יכולים להתחבר? זה מה שגורם לה פליאה עצומה. עצומה. זה עם ישראל. ועם ישראל יחבר את הכל בסופו של דבר. אנחנו לא מדברים כרגע על מעידות של אנשים פרטיים בתוך עם ישראל. ודאי, ודאי שיש מעידות, וכולנו מועדים. אבל עם ישראל מצד סגולתו, וגם אותם היחידים המועדים, לא יצליחו להשלים עם המצב הזה. ותראו כמה מחפשי דרך יהודים יש. עם ישראל זה עם שהוא סובל מהניתוק, מהניתוק מעצמו, מניתוק בין חומר ורוח, בין חומר ורוח. בין שמיים וארץ, בין גוף ונשמה, זה עם שסובל סבל נורא. יש עמים שיכולים לחיות עם הניתוק הזה. לא מצינו שואל שמת באפר פיר. יש בעלי חיים שחיים במקומות שבן אדם לא יכול לחיות שנייה. אומות העולם יכולים לחיות גם באווירה פירודית. עד רמה מסוימת. עם ישראל לא מסוגל. ודווקא שהוא מנסה ללכת נגד אופיו הפנימי, הוא סובל יותר גם ברמת היחיד וגם ברמה הלאומית. לזה נוצרנו. זו ברכת יצחק ליעקב. לחבר את הכל. כן, כן, איתי. יש מלחמה. נכון, נכון. יש מלחמה, ואדם בבחירתו, הוא צריך לסגל את הדרישה הנשמתית אל תוך פעולת אכילה. אדם בבחירתו, הוא צריך לבחור לרצות ולראות את האלוקות שבתוך אכילה. צריך לומר לעצמו, כן? הבחירה האנושית יוצרת את התיווך בין הנשמה לגוף. אלמלא התיווך הזה ההכרתי, הנשמה והגוף היו במלחמה תמידית. כי המרחק ביניהם הוא אינסופי ואין קשר ביניהם מצד האמת. אין קשר ביניהם. מי יוצר את התיווך ביניהם? ההכרה האנושית. האדם שמקשיב לנשמה, מושך את זה אל תוך הכרתו וממשיך את זה אל האכילה. זה הסיכוי היחידי. בלעדי ההכרה הזו, אין אפשרות של מפגש, או מפגש מרסק, כן? שהנשמה היא נמצאת מול הגוף מבלי התיווך של ההכרה, מה שקורה, או שהנשמה תצא מן הגוף, או שהיא תתפרץ אל תוך הגוף ותשבור אותו. שני הדברים האלה יכולים להיות קיימים. התיווך של ההכרה הוא יוצר את ברכת הנשמה לגוף. כן? שהרצון הנשמתי יופיע בתוך האכילה, בתוך הפעולה הבהמית הזאת, ואף על פי כן זה יוסיף לאדם חיות. זה רק באמצעות ההכרה. כן? הרוחנית. ההנאה החומרית קל לחוש אותה. כן, כן. כן, יפה. כן, כן, תראה. ככל שאדם יותר מפתח את הרגישות המוסרית שלו, גם פעולת האכילה אצלו היא יותר מסויגת. יותר מסויגת, הוא ניגש לזה יותר בדחילו וברחימו. הוא כבר לא יסתער, כן? אפילו אפשר לראות את זה פה. אל תסתכל על אנשים בשעת אכילתם, אבל תסתכל על עצמך, כן? עכשיו אתה, נגיד, שמעת עכשיו שיעור. עכשיו אתה ניגש לאכול את הארוחה שלך. אתה תראה, יש יותר ברקסים. יותר ברקסים. תפילה ברכה תהיה אולי יותר בכוונה או משהו כזה. עכשיו, הרושם הזה הוא רושם מצטבר. ככל שאתה יותר מעורר את הרוחניות שלך, אתה עסוק בתכנים רוחניים, אתה יותר עובד על עצמך. הנוכחות הרוחנית מתחילה ללוות אותך. מה שאמרנו, האלוקים הרואה אותי מעודי. כן? האלוקים מתחיל לראות אותך, כן? הוא הרואה, הוא מתחיל ללוות אותך מעשים. לא אומר שהוא עדיין דומיננטי ועדיין מכריע את הכל לצד הקודש, אבל מתחיל להיווצר איזה מין היסוס. כמו אדם שמתחיל ללמוד הלכות כשרות, אז הוא לא מיד מכניס לפיו, הוא לפחות יודע שאולי יש פה שאלה. רגע, יש שאלה. אתה מתחיל להבין שהדבר הוא יותר מורכב, צריך שיקול דעת, יותר זהירות, כן? זה קורה. טוב, נצור גם.